הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה. יום שלישי ט' זין בתשרי, ה' אלפים תשע"ט, מסכת מנחות, דף ממוו, והיום מושפזין די יצחק אבינו. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד סוכות, היי אלפים תשע"ט, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, שקשור לעניין הדיומה. למדנו, בערב חג הסוכות, בדף ממדלת, הפרים והאילים והכבשים אינם מעכבים זה את זה. מאז שחרב בית המקדש שפסקו הקורבנות, אנו משלמים פרים בשפתנו. מנהג בני אשכנז, על פי הרימה באורח חיים סימן תף פי חצי סעיף ג', לומר בתפילת המוסף בשבת ובמועדים, את פסוקי הקורבנות הקריבים בו ביום. בתפילת המוסף קדושה בפסוקי קורבנות הנאמרים במועדים שבהם יש להקריב קורבנות האלו. בדרך כלל המתפללים מסדרים את מחשבתם ומתאימים את פסוקי הקורבנות לתאריך התפילה, אבל הפוסקים לא הניחו לנפשו של המתפלל שהתבלבל והחליף בין הימים והקורבנות, ולעיתים את שניהם גם יחד. הטעויות שכיחות יותר בתפילת המוסף של חג הסוכות, כאשר מספר הקורבנות שיש להקריב בכל יום אינו זהה. שרי ביום הראשון של חג הסוכות הוקרבו 13 פרים, ולאחר מכן מספרם פחת והלך בכל יום עד ל7 פרים ביום האחרון. אמנם אין חולק על כך שאמירת פסוקי הקורבנות אינה מעכבת את התפילה, ואף אם המתפלל לא הזכירם כלל, די בכך שאמר, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, כאמור בשולחן ערוך אורח חיים סימן רי סמחי צעיף דלת, אלא ששאלה המתעוררת היא, אם אמירת פסוקים שאינם ממין העניין נחשבת כהפסק בתפילה. נידון זה לא יתעורר לגבי אמירת פסוקי הקורבנות בלבד, כי אם גם לגבי אמירת על הניסים באמצע הקיץ, או הזכרת יעלה ויבוא בעיצומו של החודש ועוד שגיאות מן הסוג הזה. והפוסקים נחלקו בדעתם אם על המתפלל לחזור ולהתפלל בעטייה של התפילה השגויה שהשתרבבה לתפילתו. בבואנו לבדוק אם טעות בפסוקי הקורבנות נחשבת כאמירת דברים שאינם במקומם, עלינו להבדיל בין שני סוגים של טעויות, טעות במספר הקורבנות וטעות במספר הימים. בתחילה נעסוק בטעות מן הסוג הראשון המתפצלת אפילו לשתי אפשרויות. יש שם מתפלל מפחית מן המספר הדרוש של הקורבנות, ויש שהוא מוסיף על המספר הדרוש. לדעת בעל הפתחי תשובה בסימן תף פי חציף ג', לכל הדעות אין להתייחס לפסוקי מוספים שנאמרו בטעות כאל אמירת תפילה שלא בזמנה, לבד מאשר בחג הסוכות, בו המתפלל בטעות פסוקי קורבנות שאינם משל אותו יום, נחשב כמשרבב לתפילה דברים שאינם במקומם. שהנה מבואר בגמרתנו כי קורבנות המוספים אינם מעכבים זה את זה, כלומר, חסרונו של אחד הקורבנות אינו מעכב את הקרבת הקורבנות האחרים. יוצא מן הכלל הוא חג הסוכות אשר בו הקורבנות תלויים זה בזה, ובהיעדרו של אחד מהם, לא ניתן להקריב את שאר המוספים. מעתה, הממעיט בשאר החגים ממספר הקורבנות הדרוש, אינו נחשב כמזכיר מאורע שלא בזמנו, שהרי גם בבית המקדש הקרבת מספר מוספים פחות מן הדרוש, אינה פוסלת את אלו שהוקרבו. אבל העושה כן בסוכות, נחשב כמזכיר מאורע שלא בזמנו, שהרי גם בבית המקדש הפחתת מספר הקורבנות הדרוש בסוכות, פוסלת את הקורבנות שהוקרבו. ממילא, מתפלל זה תלוי ועומד במחלוקת הפוסקים, אם המשרבב לתפילתו תפילה שלא בזמנה יחזור ויתפלל. יחסנו לאדם שהפחית ממספר הקורבנות הדרוש, אבל עדיין יש לברר מה דינו של אדם שאמר בטעות פסוקי קורבנות שיש בהם מספר קורבנות רב מן הדרוש. השאלה במקרה זה היא עקרונית. אם הוספת פריט שאינו נדרש משנה את מהות כל הפריטים וממילא כולם נפסלים, או לא? בשאלה הזו נידונה במספר מקומות דנה גם סוגייתנו הקובעת, הלמה זה דומה לתלמיד שאמר לו רבו אבי לחיטים והביא לו חיטים וסעורים. שאינו מעביר על דבריו, אלא כמוסיף על דבריו, דהיינו ההוספה עומדת לעצמה, ואינה פוגמת בשליחות אשר מולאה ככתבה וכלשונה. מכאן היו שרצו להוכיח כי לכל הדעות, המזכיר מניין גדול יותר של קורבנות, אינו מקלקל את תפילתו. נותרנו עם הטעות האחרונה הטועה במניין ימי החג בלבד, וכגון שביום השני שבו מקריבים 12 פרים אמר, וביום השלישי 12 פרים. הגאון הרב אוזנר זצל נוקט, כי אין לראותו כמי שלא הזכיר פסוקי קורבנות כלל, שהרי גם כהן שהקריב את הקורבנות בבית המקדש מתוך מחשבה מוטט לגבי היום שבו הוא עומד, לא פסל את הקורבנות. להלכה פסק המשנה ברורה כדעת החיי האדם, כי כל טעות בשוגג אינה נחשבת כהפסק שיש לחזור ולהתפלל מחמתו. ההערה שלנו, בעיתה ובזמנה, מתוך דפינו היומי שנלמד בערב חג הסוכות תשע"ט, וכעת בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, כדי לשאת את תפילת בית המדרש, לא לפני שנאמר שתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד ומוקדש לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים והילדה חנה בת אסתר, אל נרפנה להם, אל נרפנה להם, אל נרפנה להם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל במהרה, וישמחם בחג הסוכות הזה בתוך כל בית ישראל. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי הקודם, והוא היה בדפים ממדלת וממהי במסכת מנחות. נתמצת ונשנן את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. בערב התקדש חג הסוכות תשע"ט. אמרה המשנה בדף ממדלת, הסולת ושמן למנחה ויין לנסחים אין מעכבים זה את זה, המתנות של המזבח החיצון אין מעכבות זו את זו, שאפילו נתן רק מתנה אחת מחפרת. תנו רבנן, להווה אמינא לתנקם המנחה, דהיינו סולת בלולה בשמן קודמת לנסחים דכתיב ומנחתם ונזקיהם, לרבי נסחים קודמים דכתיב זבח ונסחים, דהיינו שהיין יהיה סמוך לזבח. דחתה הגמרא ש ומנחתם ונזקיהם מלמד שניתן להקריבם בלילה או למחר, וזבח ונסחים מלמד כמו שדרש זעירי שאין נסחים מתקדשים להיקבע עם זבח זה, אלא בשחיטת הזבח. למסקנה, בבאים עם הזבח לכול העלמא מנחה קודמת דכתיב עולה ומנחה, דהיינו שהמנחה סמוכה לעולה ונחלקו בבאים בפני עצמם, שלתנקם המנחה קודמת כמו בבאים עם הזבח, ורבי סובר שדווקא בבאים עם הזבח הם קודמים, שכיוון שהתחיל באכילה גומר עם כל ענייני אכילה, אבל בבאים בפני עצמם, נסחים קודמים הועיל ואומרים עליהם שירה. המקור למה ששנינו במשנה, שאף אם נתן מתנה אחת מחפרת דכתיב ודם זבחיך יישפך, יישפך משמע אפילו שפיכה אחת. לאחר מכן למדנו במשנה, פרים והעילים והכבשים והסעירים אינם מעכבים זה את זה, אמר רבי שמעון, אם מצוות היום בפרים מרובים ואין להם די נסחים, יביאו פר אחד ונסחים ואל יקריבו כולם בלא נסחים. מה ששנינו במשנה שהקורבנות אין מעכבים זה את זה, היינו קורבנות עצרת. ואף שבקורבנות עצרת שהוזכרו בפנחס מביא איל ולא אילים, ובקורבנות שהוזכרו באמור כתיב יהיו לעכב, כוונת התנא שהקורבנות שהוזכרו בפנחס ובפרשת אמור אין מעכבים זה את זה, וכן הקורבנות שהוזכרו בפנחס אין מעכבים זה את זה, אבל הקורבנות שהוזכרו באמור מעכבים זה את זה. כתיבו ביום החודש, והכוונה לראש חודש, פר בן בקר תמים ושישה כבשים ואיל תמימים יהיו. פר ללמדנו שאם לא מצא שניים מביא אחד, שישה כבשים ללמדנו שאם לא מצא שבעה מביא שישה. ואף אם לא מצא אלא אחד אינו מעכב דכתיבי, ואלא כבשים כאשר תשיג ידו. ומכל מקום כתבה התורה שישה כבשים ללמדנו, שיחזר אחר כמה שיותר בהמות. והמילה יהיו בא ללמדנו, שאם יש לו את כל הקורבנות המוספים הרי הם מעכבים זה את זה. עוד נאמר, כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש. לרבי יוחנן פרשה זו אליהו הנביא עתיד לפרשה, שהרי בראש חודש עולה קריבה ולא חטאת. לרבה שאין הכתוב מדבר בקורבן ראש חודש, אלא במילואים שיקריבו בימי עזרא, ומביא פר לחטאת למילואים כדי שיקריבו בימי משה. וכן נאמר בברייתא, רבי יהודה אומר, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה, אמר לו רבי יוסי, מילואים יקריבו בימי עזרא כדי שיקריבו בימי משה. אמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. עוד נאמר, וכל נבלה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יוכלו הכהנים, לרבי יוחנן פרשה זו אליהו הנביא עתיד לפרשה, שהרי גם ישראל מצווים על כך. לרבינה הוא צריכו לאסור את הכהנים, כדי שלא נאמר שהואיל והותר להם אכילה על ידי מליקה, אז נתיר להם כל נבלה וטריפה, כמה שמלן שלו. עוד נאמר, וכן תעשה בשבעה בחודש, מאיש שוגה ומפתי וכיפרתם את הבית שבעה. פירש רבי יוחנן, וכן תעשה שבעה, אלו שבעה שבטים שחטאו אף שאינם רוב הקהל, בחודש שחידשו בית דין הגדול הוראה בטעות ואמרו שחילב מותר, הרי הם חייבים פרי עליהם דבר ואינם חייבים אלא מאיש שוגה ומפתי, דהיינו על עליהם דבר עם שגיגת מעשה. אמר רב יהודה, אמר רב זכור חנינה בן חזקיה לטובה, שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרים לדברי תורה, מה עשה? העלה 300 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו. שנינו במשנה שרבי שמעון אומר שאם מצוות היום בפרים מרובים ואין לו די נסחים, יביא פר אחד ונסחים ולא יקריבו כולם בלא נסחים. המקור לדין הזה דכתיב, ואיפה לפר ואיפה לעיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאיפה. והרי אין מידת פרים ואילים שווים, אלא למדנו שאם מצוות היום בפרים מרובים, יביא פר אחד ונסחיו אבל יקריב כולם בלא נסחים. וכן אם מצוות היום באילים מרובים, יביא איל אחד ואיפתו אבל יקריב כולם בלא המידה הראויה לנסחיהם. זהו מוריי ורבותיי התמצות והשינון שלנו על אשר למדנו בערב חג הסוכות בדפים ממדלת וממהי, וכדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה כעת נשיב על 10 השאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב החג. שאלה ראשונה על דף ממדלת הייתה, מדוע כתוב בציצית אני השם אלוקיכם בית פעמים? והתשובה, שאני הוא שעתיד להיפרע מהעוברים על מצוותיי ולשלם שכר לא עושים מצוותיי. שאלה שנייה, תלית שאולי אם חייבת בציצית והתשובה תוך 30 יום פטורה מכאן והיא לחייבת. שאלה שלישית, הסוחר בית ממתי חייב לקבוע בו מזוזה והתשובה בחוץ לארץ אחר 30 יום ובארץ מיד. שאלה רביעית, מי שאין לו אלא תפילה של יד או של ראש, האם יניח את השנייה ומדוע? התשובה בתחילה אמר רב חיסדא שלא יניח גזירה שמא יפשע ולא יקנה שיחזר לו. ולבסוף חזר בו שכן מי שאין לו בית מצוות וכי לא יעשה גם מצווה אחת. שאלה חמישית, באיזה אופן עובר הכהן שאינו עולה לדוכן, אומרים התוספות כשקראו לו לעלות והוא לא עלה. שאלה שישית, בבאים בפני עצמם, האם הנסחים קודמים למנחת הנסחים ומדוע? התשובה, לחכמים המנחה קודמת שנאמר הוא מנחתם ונזכם, ולרבי הנסחים קודמים כיוון שאומרים שירה עליהם. ורק כשבאים עם הזבח, המנחה קודמת משום שהתחיל באכילה. שאלה שביעית, באיזה יום הפרים והכבשים ודאי מעכבים זה את זה ומניין? והתשובה, בחג הסוכות משום שנאמר בו כמשפט. שאלה שמינית, מניין שאם יש לו בראש חודש זין כבשים כפי הנדרש יקריב כמה שיש לו? התשובה, שנאמר ולכבשים כאשר תשיג ידו. שאלה תשיעית, כיוון שיוצא במה שיש לו, מדוע נאמר בפסוק וביום החודש וששת הכבשים? התשובה, ללמד שישתדל להביא כמה שיותר כבשים אפילו שלא יגיעו למניין שבעה. השאלה האחרונה, מדוע נאמר כל נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים? הרי גם לישראל אסור כן. והתשובה, משום שהייתה אבי אמינא שהותר לכהנים נבלות וטריפות כפי שהותר להם עוף על ידי מליקה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים דפים ממדלת וממהי במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע תזיין בתשרי תשע"ט א' דחול המועד סוכות תשע"ט ובחוץ לארץ יום טוב שני ושפזין די יצחק. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום המיוחד הזה ולימוד הפינו היומי דף ממוו במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממהי עמוד ב' מן המשנה המצויה שלוש שורות מתחילת העמוד, משנה פותחת במילים הפר והאילים והכבשים והסעיר אין מעכבים את הלחם. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בזה חג הסוכות ונצליח. בפרשת אמור התורה מצווה להביא בחג השבועות שתי לחם מן החיטה החדשה שגדלה בארץ ישראל. כמבואר במשנה לקמן בדף פ"ג עמוד ב', והכהן מניפם תנופה בעזרה יחד עם שני כבשיה של עמים, ואין מקריבים מהם על גבי המזבח אלא הם נאכלות לכהנים, כאמור לקמן בדף ע"ד עמוד א', שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק י"ז, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שני עשרונים סולת, תהיינה חמץ תאפנה ביקורים להשם. יחד עם שתי הלחם הביא קורבנות עולה, חטאת ושלמי ציבור, המפורשים בפסוקים. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואילים שניים יהיו עולה להשם ומנחתם ונזכם משרח ניחוח להשם. ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים. המשנה שלפנינו דנה בדיני העיכוב של הלחם והקורבנות הבאים עמו. אומרת המשנה בדף ממהי עמוד ב', הפר ושני האילים ושבעת הכבשים הבאים לעולה והשעיר הבא לחטאת, שהם באים בגלל שתי הלחם בחג השבועות, אין מעכבים את שתי הלחם, שאף אם אין להם פר ושני אילים ושבעה כבשים ושעיר, יביאו את הלחם. ולא שתי הלחם מעכבן, שאם אין להם לחם, יביאו את העולות והחטאת. דין נוסף אומר את המשנה. הלחם הבא בחג השבועות מעכב את שני הכבשים הבאים לשלמים, שאם אין להם לחם לא יביאו את כבשי השלמים. ואין שני הכבשים הבאים לשלמים מעכבים את שתי הלחם, שאם אין להם שני כבשים לשלמים, יביאו את שתי הלחם. אלו הם דברי רבי עקיבא. אמר רבי שמעון בן אנס, לא כי לא כך הדין כרבי עקיבא, אלא שני הכבשים הבאים לשלמים מעכבים את הלחם. שאם אין להם כבשים לא יביאו לחם, והלחם אינו מעכב את שני הכבשים. שאף אם אין להם לחם יביאו את שני כבשי השלמים. ומוכיח בן ננס כדבריו שאין הלחם מעכב את הכבשים. שכן מצינו כשהיו ישראל במדבר 40 שנה, קרבו כבשים לשלמים בחג השבועות בלא לחם. משום שאין מביאים מנחת העומר בפסח ושתי הלחם בחג השבועות, אלא מתבואת ארץ ישראל. כמבואר לכמן בדף פ"ג עמוד ב'. וכן סוברים רשי והתוספות, אבל רבינו גרשום והרמב״ם בפירוש המשניות ותוספות בשם רשי כותבים שהטעם שבמדבר לא הקריבו את שתי הלחם, משום שבמדבר לא היו להם חיטים אלא מן. התוספות מקשים על הפירוש הזה שהרי מוכח במסכת יום הדף ע"ה עמוד ב' שהיו סוחרים מאומות העולם מביאים להם מיני מאכל. וכן לכמן בדף צדי ה' עמוד א' מוכח שהיה במדבר לחם הפנים. אם כן חוזרים אל המשנה בה מוכיח בן הנס כדבריו שאין הלחם מעכב את הכבשים שכן מצינו כשהיו ישראל במדבר 40 שנה קרבו כבשים לשלמים בחג השבועות בלא לחם משום שאין מביאים מנחת העומר בפסח ושתי הלחם בחג השבועות אלא מתבואת ארץ ישראל ואם כן אף כאן אחרי שנכנסו לארץ ישראל אם אין להם לחם יקרבו כבשים בלא לחם ולא יעכבו שתי הלחם את הכבשים אילו רבי עקיבא סובר שבמדבר קרבו שתי לחם ואם כן אין ראיית רבי שמעון בן הנס מעבר ראיה ככה תוספות בדיבור המתחיל קרבו ממשיכה המשנה ואומרת אמר רבי שמעון הלכה כדברי בן ננס שהכבשים מעכבים את הלחם אבל אין הטעם כדבריו כיוון שראייתו אינה ראייה משום שכל האמור בחומש הפיקודים דהיינו בחומש במדבר שמכונה חומש הפיקודים מפני שתחילתו עוסק במניין עם של ישראל אז בחומש הפיקודים בפרשת פנחס כגון קורבנות המוספים קרב במדבר אז כל האמור בחומש הפיקודים קרב במדבר, וכל האמור בתורת כהנים בחומש ויקרא, כגון הפר, העילים והכבשים לעולה ושני כבשי השלמים הבאים עם שתי הלחם בחג השבועות, אין קרב במדבר. משבאו לארץ, קרבו אילו ואילו, בין האמורים בחומש במדבר ובין האמורים בחומש ויקרא. וכיוון שלא קרבו כבשי השלמים במדבר, אין ראיה שאין שתי הלחם מעכבים את הכבשים. ומעילה גם אין ראיה שהכבשים מעכבים את שתי הלחם. מפני מה אני אומר שההלכה כבן ננס שיקרבו שני הכבשים בלא שתי הלחם? מפני שהכבשים מתירים את עצמם בשחיטתם. ולא יקריבו את שתי הלחם בלא הכבשים, מפני שאין לו מי יתירנו באכילה. שהקרבת שני כבשי השלמים מתירה את שתי הלחם באכילה לכהנים, ואם יביאו לחם ולא יביאו כבשים, לא יהיה היתר ללחם. אף על פי שראיית בן ננס ממה שבמדבר קרבו כבשים בלא לחם, הראיה היא שאין הלחם מעכב את הכבשים, ואת זה דחה רבי שמעון, שכלל לא קרבו כבשים במדבר, ואילו מה שמעביר רבי שמעון ראיה שהלכה כבן הנס, מן הסברה שאם אין כבשים אין ללחם מה שיתירנו, והיא ראיה שהכבשים מעכבים את הלחם ולא שאין הלחם מעכב את הכבשים, וזה מניין לא, הרי אפשר לומר שאף שכבשים מתירים את עצמם, מכל מקום הלחם מעכבם. וביאור הדבר, שכיוון שמלשון הוויה שנאמר בפרשת שתי הלחם שנדרש בגמרא לעכב, נלמד שאחד מעכב את השני, או שהלחם מעכב או שהכבשים מעכבים. אם כן, אין ראיית בן הנס ממה שקרבו כבשים במדבר בלא לחם, היא ראיה גם לדין שכבשים מעכבים את הלחם. כיוון שאם אין הפסוק מלמד שהלחם מעכב את הכבשים, על כורחה הוא מלמד שהכבשים מעכבים את הלחם. ואת זה דחה רבי שמעון שאין הטעם כדבריו במה שכבשים מעכבים את הלחם, והביא טעם אחר. ואחרי שיש טעם לומר שהכבשים מעכבים את הלחם, משום שאין לו מה שיתירנו, בהכרח צריך לומר שאין הלחם מעכב את הכבשים, כיוון שלשון הוויה מכוונת על הכבשים. כך מסביר בספר ישר וטוב. זוהי המשנה שלנו בדף ממהי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מקור הרישה של המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בספרה בפרשת אמור, נאמר בפרשת שתי הלחם בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק חי, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה. משמע מלשון הפסוק על הלחם, ששבעת הכבשים באים חובה על הלחם, כלומר שאינם באים בלא לחם ואין הלחם בא בלא הכבשים. והרעבד מסביר שכאן מדובר בשבעת הכבשים הבאים בגלל הלחם ולא בשבעת הכבשים של מוסף. אך ממה שנאמר בפסוק והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים ולא נאמר והקרבתם שבעת כבשים תמימים על הלחם, שמשמע ששבעת הכבשים באים דווקא עם הלחם, למדנו שיקריבו את הכבשים אף על פי שאין לחם, ואין הלחם מעכב את שבעת הכבשים. וכמו כן למדים מהפסוק הזה שאין הכבשים מעכבים את הלחם, ויקריבו את הלחם גם אם אין כבשים. והרעבד מפרש את דרשת הגמרא שאין הלחם מעכב את שבעת הכבשים, זה משום שלא נאמר בעניין שתי הלחם ושבעת הכבשים לשון הוויה שמשמעו לעכב. שואלת הברייתא אם כן שלמדנו מהפסוק שאין הלחם מעכב את הכבשים, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הפסוק במילים על הלחם? משיבה הברייתא, הפסוק מלמד שלא נתחייבו בכבשים קודם שנתחייבו בלחם. כל זמן שהיו במדבר ולא התחייבו להקריב שתי הלחם, לא התחייבו בהקרבת שבעת הכבשים. אלו הם דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, וצריך לציין שבתורת כהנים לא גורסים, רבי עקיבא אומר, והכל הוא מדברי רבי טרפון, וכך גם הוכח מדברי התוספות בדיבור המתחיל קרבו, שלדעת רבי עקיבא קרבו שתי הלחם וקורבנותיהם במדבר. כך מסביר הרשש. אם כן אומרת הגמרא, רבי עקיבא אומר, יכול היית לומר שהן אותם שבעת הכבשים הקריבים בחג השבועות האמורים כאן בפרשת שתי הלחם. הן, הם אותם שבעת הכבשים האמורים בחומש הפקודים בספר במדבר פרק כוח פסוק זך, משום שבשניהם מוזכרת הקרבת שבעה כבשים בחג השבועות. אבל יש לדחות ולומר שוודאי אינם אותם כבשים, שכן אמרת, כשאתה מגיע למה שכתוב אצל פרים ואילים הקריבים בחג השבועות, אתה רואה שאינן הן. אינם אותם קורבנות, שהרי חומש במדבר כתוב שיש להקריב שני פרים ואיל אחד, כנאמר, פרים בני בקר שניים, איל אחד, ואילו בחומש ויקרא כתוב פר אחד ושני אילים, כנאמר שם, ופר בן בקר אחד ואילים שניים, אלא שני מיני קורבנות הם, והללו הקורבנות האמורים בחומש במדבר באין בגלל עצמן, לקורבן מוסף ובלו שני הלחם, והללו הקורבנות האמורים בחומש ויקרא באים בגלל שתי הלחם, נמצא מה שאמור בחומש הפקודים, מה שאמור בחומש במדבר, קורבנות המוספים קרב במדבר מפני שאינם באים בגלל הלחם, ומה שאמור בתורת כהנים, הקורבנות הבאים בגלל שתי הלחם, מה שנאמר בספר ויקרא כגון שבעת הכבשים והפר, ושני העילים לעולה, ושני כבשי השלמים, לא קרב במדבר, משום שכל זמן שהיו במדבר ולא התחייבו להקריב את שתי הלחם, לא התחייבו בהקרבת הקורבנות הבאים בגללן, כמבואר בתחילת הברייתא. דנה עכשיו הגמרא בדברי רבי עקיבא ושואלת, מה הראיה ממה שהפרים והעילים שבחומש במדבר אינם הפרים והעילים שבחומש ויקרא, אז גם הכבשים אינם אותם כבשים. ודילמה פרים והעילים לאו אינו, שמה הפרים והעילים אכן הם אינם אותם פרים והעילים, אלא מה שכתוב בספר במדבר זה פרים והעילים בפני עצמם, ומה שכתוב בספר ויקרא אלו הם פרים והעילים בפני עצמם. הכבשים אינו דנינו, אבל הכבשים הם כן אותם כבשים. ולא יקריבו 14 כבשים אלא רק 7, כי הכבשים האמורים בספר במדבר הם הכבשים האמורים בספר ויקרא. משיבה הגמרא, מדהני השתנו, הנינה מדאחריני. מכיוון שהפרים והעילים הם קורבנות שונים, מה שאמור בספר במדבר ומה שאמור בספר ויקרא הם קורבנות שונים, ממילא גם הכבשים בוודאי הם כבשים אחרים, אף על פי ששווים הם במניינם. שואלת הגמרא, ופרים והעילים ממיידי השתנו, מניין שהפרים והעילים שבחומש במדבר והפרים והעילים שבחומש ויקרא קורבנות שונים הם? דילמה אחי כאמר רחמנה, שמה ככה הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה, אי באי פר ושני אילים לקרב, ואי באי שני פרים ואיל אחד לקרב. אם ירצו יקריבו פר אחד ושני אילים, ואם רצו יקריבו שני פרים ואיל אחד. ובאמת אין כוונת התורה שיקריבו גם שני פרים ואיל אחד וגם פר אחד ושני אילים. ולמרות שבמסכת יומא בדף עין עמוד ב' בעניין איל יום הכיפורים מבואר שצריך שיאמר בפסוק אחד, כדי שנלמד שהקורבן שנאמר בשני מקומות במקרא הוא קורבן אחד. ואם כן, מניין לנו כאן לומר שהפרים והעילים שנזכרו בחומש ויקרא, והפרים והעילים שנזכרו בחומש במדבר אינם קורבנות שונים? התשובה היא שהרי כאן אין לדרוש את הנאמר בחומש ויקרא פר אחד, שלא יביא כי אם פר אחד והכל קורבן אחד. אין לדרוש כך, שהרי נאמר בחומש במדבר פרים שניים. וכמו כן, אין לדרוש את מה שנאמר בחומש במדבר איל אחד, שלא יביא כי אם איל אחד, שהרי בחומש ויקרא נאמר אילים שניים. והתשובה על כך שמכל מקום יש לדרוש כי אין הדרשה בגמרא במסכת יומא שהכל קורבן אחד, ונדרוש שמה שנאמר פר אחד מלמדנו, שאם יביא לקורבן החג שני אילים לא יביא כי אם פר אחד ולא שלושה פרים, ומה שנאמר איל אחד בא ללמדנו שאם יביא שני פרים לא יביא כי אם איל אחד ולא שלושה אילים. ואם כן, כוונת התורה שאם רצה יביא פר ושני אילים, ואם רצה יביא איל ושני פרים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, מדי השתנו. משיבה הגמרא, מדי השתני סדרן, מכיוון שבחומש ויקרא ובחומש במדבר לא נאמרו הקורבנות בסדר אחד, שבחומש ויקרא נאמרו הכבשים תחילה, שנאמר שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שניים, ואילו בחומש במדבר נאמרו הכבשים בסוף, שנאמר פרים בני בקר שניים איל אחד שבעה כבשים בני שנה, שמע מן האחרינינו, מוכח מכאן שהם קורבנות אחרים ואינם אותם קורבנות. ומעטה, מסביר השיטה המקובצת, אין צריך את הוכחת הברייתא מכך שמניין הפרים והעילים שונה. עוד אפשר לומר שאם לא ההוכחה שמניין הפרים והעילים שונה, לא היה די בכך שהשתנה סדרם כדי להוכיח שקורבנות שונים הם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הלחם מעכב את הכבשים ואין הכבשים מעכבים את הלחם, אלו הם דברי רבי עקיבא. אמר רבי שמעון בן אנס, לא כי אלא הכבשים מעכבים את הלחם, והלחם אינו מעכב את הכבשים. מבארת הגמרא את מקורם של רבי עקיבא ובן ננס. מה איתם עד רבי עקיבא, שואלת הגמרא, מהו טעמו של רבי עקיבא ששתי הלחם מעכבים את כבשי השלמים? מבארת הגמרא, נאמר בפרשת שתי הלחם בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק חף, והניף הכהן אותם הלחם הביקורים תנופה לפני השם, על שני כבשים קודש יהיו להשם לכהן. למדנו מן המילה יהיו לעכב, כי יהיו זה לשון הוויה, וכל לשון הוויה משמעו לעכב, כפי שרשי אומר לאל בדף ממהי עמוד א'. אבל עדיין איננו יודעים אם המילה יהיו מכוונת על הלחם והלחם מעכב, או שמכוונת על שני כבשי השלמים הנזכרים בפסוק שיש להניפם והכבשים מעכבים. לפיכך מבארת הגמרא שרבי עקיבא גמר למד גזירה שווה יהיו מתהיינה הכתובה בתחילת הפרשה. נאמר שם לחם תנופה שתיים, שני עשרונים סולת תהיינה. מה להלן בתחילת הפרשה המילה תהיינה מכוונת על הלחם? אף כאן המילה יהיו מכוונת על הלחם. ואם כן, למדנו שהלחם מעכב את הכבשים. אומרים תוספות בדיבור המתחיל גמר, למרות שלאל בדף זך עמוד א' דורשת הגמרא מהמילה יהיו גם לגבי שתי הלחם שמעכבים זה את זה, וגם לגבי שני כבשי השלמים שמעכבים זה את זה. בכל אופן, כאן היה פשוט לרבי עקיבא שאין הפסוק מלמד שכבשים מעכבים את הלחם. והשיטה מקובצת מוסיף ומבאר, שאף על פי שוודאי המילה יהיו מלמדת גם על הלחם וגם על הכבשים, אבל מן הגזרה שווה למדנו שעיקרה זה על הלחם, ולכך הלחם מעכב את הכבשים ואין הכבשים מעכבים את הלחם. וכך צריך לבאר גם לשיטת בן הנס, שהגזרה שווה מלמדנו שעיקר העיכוב הנלמד מהפסוק הוא על הכבשים. חוזרים אל הגמרא שמבררת ובן הנס מיכן לומד שהכבשים מעכבים את הלחם. אומרת הגמרא, בן הנס גמר ולומד גזרה שווה יהיו יהיו משיבת כבשי העולה באים עם שתי הלחם, בהם נאמר שיבת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שניים יהיו עולה להשם. מה להלן, כמו שלגבי כבשי העולה המילה יהיו מכוונת על הכבשים, אף כאן המילה יהיו מכוונת על הכבשים. אם כן, למדנו שהכבשים מעכבים את הלחם. שואלת הגמרא, ובן הנס נע מיני לף מתהיינה? בן הנס שגם הוא ילמד כמו רבי עקיבא גזירה שווה יהיו מתהיינה, וכך הוא ילמד. מה להלן, כשם שהמילה תהיינה מכוונת על הלחם, אף כאן המילה יהיו מכוונת על הלחם, ולפיכך הלחם מעכב. מדוע בן הנס למד גזירה שווה מיהיו ולא מתהיינה? משיבה הגמרא, בן הנס סובר שדנין יהיו מיהיו, יש ללמוד בגזירה שווה יהיו מיהיו שהם תיבות דומות, ואין דנים יהיו מתהיינה, ואין ללמוד תיבת יהיו מהתיבה של תהיינה שהם אינן תיבות דומות. שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? מה בכך שאין התיבות דומות? ואתנה דבי רבי ישמעאל, הרי שנונו בברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בפרשת ניגי בתים בכהן הבא, אחר שבוע אחד לראות את הנגע, ספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, ושב הכהן, ונאמר בכהן הבא לראות את הנגע אחר שבוע שני, ובא הכהן, זהו שיבה, זהו ביה. כך לומד אתנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, משמעות שיבה וביה חתי, ומשום כך למעידים גזירה שווה ושב ובא, שהדין בביאת הכהן בשבוע השני שווה לדין הנאמר בביאת הכהן בשבוע הראשון. ונפרש, בפרשת מצורה נאמר שכאשר יש נגע צרת בבית בא הכהן וסוגר את הבית שבעה ימים ושב ביום השביעי, ואם הנגע יתרחב וגדל, פסע הנגע, חולצים את האבנים של מקום הנגע ומקצעים, קולפים את הטיט שסביבות הנגע, וחוזרים ובונים את מקום הנגע ותחים אותו בטיט. וחוזר הכהן אחר שבוע שני, אם חזר הנגע לבית, נוצים את הבית ומוצאים את האבנים מחוץ לעיר. כל זה כאשר פסע הנגע אחר השבוע הראשון, אבל אם לא פסע הנגע אחר השבוע הראשון, אבל חזר ופסע אחר השבוע השני, לא נוצים את הבית אחר השבוע השני, אלא הדין הוא כמו בפסע אחר השבוע הראשון, שחולץ את האבנים ומקציע וחוזר ובונה ותח, וממתין עוד שבוע. והדין הזה נלמד בגזירה שווה. פסע אחר שבוע שני, מפסע אחר שבוע ראשון, שנאמר בכהן ששב אחרי השבוע הראשון, נאמר שם ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פסע הנגע בקירות הבית, ונאמר בכהן ששב אחרי השבוע השני ובא הכהן וראה והנה פסע הנגע בבית, צרת ממרת היא בבית תמהו. מה פסע אחרי השבוע הראשון, חולץ את האבנים ומקציע וחוזר ובונה ותח וממתין עוד שבוע? אף אם פסע הנגע אחרי השבוע השני, הדין הוא כך, כאמור בתורת כהנים על פרשת מצורע. למדנו מן הברייתא שאף שאין התיבות דומות, פה נאמר ובא הכהן ופה נאמר ושב הכהן, כיוון שהן שוות במשמעותם, אפשר ללמוד מהם גזירה שווה. אם כן, גם כאן, מדוע אין בן הנס לומד גזירה שווה? יהיו מתהיינה שהן שוות במשמעותן, למרות שהן לא דומות. משיבה הגמרא, אני מי לדבר זה שלמדים גזירה שווה מתיבות ששוות במשמעותן, אף על פי שאינן דומות, אינו אלא איך דלקה דדמי לי, כאשר אין תיבה אחרת דומה ללמוד ממנה. אבל איך דאיקה דדמי לי, אבל כאשר יש תיבה דומה ללמוד ממנה, מדדמי לי אלפינן, יש ללמוד מן התיבה הדומה ולא ללמוד מן התיבה שאינה דומה, אף ששווה במשמעותה. שואלת הגמרא ורבי עקיבא נמי לילף, אם כך, שואלת הגמרא על רבי עקיבא שגם הוא ילמד כבן אנס זרה שווה יהיו מי יהיו, אחרי שהתבהר שמוטב ללמוד יהיו מי יהיו שהם תיבות דומות, שרבי עקיבא גם ילמד כך, משיבה הגמרא רבי עקיבא סובר שדנין דבר שמתנה לכהן מדבר שמתנה לכהן, לומדים דבר שדינו להינתן לכהן מדבר שדומה לו שניתן גם מול הכהן, ולכן יש ללמוד את המילה יהיו לגבי שתי הלחם שדינם לאכל לכהנים, מן המילה תהיינה שנאמר לגבי שתי הלחם שנאכלים לכהנים, להפוקה הני, להוציא ולמעט את אילו, כלומר ולא ללמוד מן הפסוק יהיו שנאמר לגבי שבעת הכבשים, משום דעולות נינו, הם באים לקורבן עולה ומוכתרים על גבי המזבח ואין בהם אכילה לכהנים, ואם כן אין ללמוד משם עיכוב בכבשי השלמים שבשרם נאכל לכהנים, כמה מבואר במסכת צבחים דף נ"ד עמוד ב'. מביאה הגמרא מקור נוסף לרבי עקיבא ולבן ננס, ואיבה את אימה אם תרצה תאמר בקרא גופה כמפלגי, בפירוש של הפסוק עצמו חולקים רבי עקיבא ובן ננס, נאמר בפסוק קודש יהיו להשם לכהן, רבי עקיבא סבר שפירוש הפסוק שהם קודש רק לכהן, ואיזה הוא דבר שכולו לכהן, הווה אומר זה שתי הלחם שנאכלים לכהנים ואין מקריבים מהם על גבי המזבח, כמבואר במשנה לקמן בדף ע"ד עמוד ב', ואין זה כבשי השלמים שמקטירים את הימוריהם על גבי המזבח, ולכן ודאי תיבת יהיו מכוונת על שתי הלחם, ולמדנו ששתי הלחם מעכבים את הכבשים. ובן אנס סובר שאין לפרש שכוונת הפסוק היא על דבר שכולו לכהן, שהרי מי כתיב וכי כתוב קודש יהיו לכהן שמשמע שנאכלים רק לכהנים? והרי קודש יהיו להשם לכהן כתיב, משמע שיש מהם גם להשם וגם לכהן? ואיזה הוא דבר שמקצתו קרב על המזבח והוא להשם, ומקצתו נאכל לכהן? ואומר אילו כבשים שמקטירים את אמוריהם על גבי המזבח, ובשרם נאכל לכהנים, ולא שתי הלחם שאין מקריבים הם על המזבח. אם כן ודאי המילה יהיו מכוונת על שתי הכבשים, ולמדנו שהכבשים מעכבים את שתי הלחם. שואלת הגמרא ורבי עקיבא מה יענה לטענת בן אנס שמשמע שהפסוק עוסק בדבר שמקצתו להשם ומקצתו לכהן? משיבה הגמרא מי כתיב וכי כתוב בפסוק קודש יהיו להשם ולכהן? בתוספת האות וב במילה לכהן שמשמע שהוא גם להשם וגם לכהן? והרי קודש יהיו להשם לכהן כתיב בלי וב. ואם כן אין ביורו שמקצתו להשם ומקצתו לכהן, אלא כולו לכהן. ומה שנאמר להשם, ביורו כדי רבונה. כדברי רבונה לגבי השבת גזל הגר שאין לו יורשים שהממון ניתן לכהנים. הגוזל גר שאין לו יורשים וטבעו הגר, ונשבע הגזלן לשקר שלא גזל ונפטר מן התשלום ומת הגר ואחר כך הודע הגזלן. חייב הגזלן להקריב קורבן השם ולתת את הגזלה וחומשה לכהנים של המשמר העובדים בבית המקדש. והגמרא במסכת בבא קמא דף קט עמוד א' לומדת את הדין הזה מהפסוק, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, והאשם המושב להשם לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יכופר בו עליו. והברייתא שם דורשת האשם זה הקרן, המושב זה החומש. ואמר רבונא לבאר את הפסוק האמור בעניין, האשם המושב להשם לכהן, כנאו השם ונתנו לכהן. הקדוש ברוך הוא קנה זאת ונתנו לכהן. כלומר הכהנים אינם מקבלים את הממון מן הגזלן, אלא מן הקדוש ברוך הוא. וגם כאן יפרש רבי עקיבא את הפסוק להשם לכהן, כך, כנאו השם את שתי הלחם ונתנו לכהן, ואין הכוונה לדבר שמקצתו להשם ומקצתו לכהן. הגמרא מבאר את אופן שבו לא נחלקו רבי עקיבא ובן אנס. אמר רבי יוחנן הכל מודיעים בין רבי עקיבא שסובר שאין הכבשים מעכבים את הלחם, ובין בן אנס שסובר שאין הלחם מעכב את הכבשים, שניהם מודיעים שאם שני הכבשים ושתי הלחם הוזקקו זה לזה, כלומר שהיו ביחד, הדין שמעכבים זה את זה. ואם עבד אחד מהם השני פסול וישרף, ולא יקרבו שתי הלחם לבדם אפילו לדעת רבי עקיבא, ולא יקרבו הכבשים לבדם אפילו לדעת בן אנס. ולבן אנס אף בעבדו הכבשים יש חידוש, במה ששחיטה עושה זיקה לעניין שאין להביא את הלחם עם כבשים אחרים. מברר רבי יוחנן את דבריו, ואיזו הוא זיקה שלהן, באיזה אופן נחשב שהיו ביחד והוסקקו זה לזה. מברר רבי יוחנן, זיקה שלהם זו שחיטה. שאם היו שתי הלחם בשעה שנשחטו הכבשים, נחשב שהוסקקו זה לזה. ואם אחר כך עבדו הלחם או הכבשים, הנותר פסול וישרף. דנה הגמרא בדברי רבי יוחנן, אמרו לה באו במערבה, הסתפקו בארץ ישראל. מערבה נחשבת ארץ ישראל, נקראת בתלמוד הבבלי ארץ ישראל, משום שהיא ממערב לבבל. אם כן הסתפקו בני ארץ ישראל, התנופה שמניפים את שני כבשי השלמים ושתי הלחם קודם השחיטה, את שתי הלחם ואת שני הכבשים מניפים יחד כמבואר במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד א', והנפתם יחד היא קודם שחיטה. אז האם התנופה הזו עושה זיקה שהתנופה מחשיבתם שהיו יחד והוסקקו זה לזה, ואם עבד אחד מהם אחר התנופה השני פסול, או אינו עושה זיקה, ואף אם עבד אחד מהם אחרי התנופה אין השני נפסל. פושטת הגמרא פשוט לי מדי רבי יוחנן, תפשוט את הספק מדברי רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, שחיטה עושה זיקה. שחיטת הכבשים והלחם קובעת אותם יחד, מכלל משמע מזה דתנופה שקודם השחיטה אינה עושה זיקה, אלא שחיטה דווקא. דוחה הגמרא ואומרת, רבי יוחנן גוף הקמי בא אלי. בדברי רבי יוחנן עצמו הסתפקו בני ארץ ישראל, האם יפשט פשיט אלי לרבי יוחנן? דשחיטה עושה זיקה ותנופה אינה עושה זיקה. האם פשוט היה לו לרבי יוחנן ששחיטה דווקא עושה זיקה ותנופה לא עושה זיקה, ולכך לא אמר שתנופה עושה זיקה, או דילמה או שמה מה שלא אמר שתנופה עושה זיקה, זה משום שרק שחיטה פשיט עלי, פשוט לא שעושה זיקה, ותנופה מספק עלי, בספק הייתה אצלו אם עושה זיקה או לא, ואם כן אין לפשוט מדבריו שתנופה אינה עושה זיקה. מסיימת הגמרא ואומרת, תיקו תעמוד השאלה זו בספק, היא לא נפשטה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא יתרץ קושיות ויבאיות. שואלת הגמרא על ספיקם של בני ארץ ישראל. אמר לי רבי יהודה בר חנינא לרב הונא בריידר רבי יהושע, איך הסתפקו בני ארץ ישראל אם תנופה עושה זיקה? והכי כתיב, הרי מה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ', והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני השם על שני כבשים, קודש יהיו להשם לכהן, למדים מהמילה היא יהיו לעכב. בתר תנופה כתיב, אחרי שנאמר בפסוק תנופה, נאמרה המילה היא יהיו, ואף על פי כן, פליגי חולקים בין אנס ורבי עקיבא, האם מהמילה היא יהיו למידים שהלחם מעכב או שהכבשים מעכבים. כמבואר בגמרא לעיל בדף ממהי עמוד ב', ומשמע שחולקים אף אחרי התנופה, ואם תנופה עושה זיקה, צריך להיות הדין שבין לבין אנס ובין לרבי עקיבא, הלחם והכבשים מעכבים זה את זה, כיוון שהוזקקו זה לזה, ואם כן מוכח שאין התנופה עושה זיקה. חוזרת הגמרא ומקשה על קושיית רבי יהודה בר חנינא. ולפי זה מיישבת קושייתו על ספיקם של בני ארץ ישראל. שואלת הגמרא, ולתעמך לשיטתך שסדר הפסוק הוא בדווקא, זאת כיוון שהמילה היא יהיו נאמרה בפסוק אחרי שנאמרה תנופה. ואם כן הלימוד שהלחם או הכבשים מעכבים הוא אחרי התנופה, אז יש להקשות, האם תיבת היא יהיו נאמרה רק בתר תנופה ולא בתר שחיטה? האם היא נאמרה, המילה היא יהיו רק אחרי תנופה ולא אחרי שחיטה? הרי ודאי נאמרה גם אחרי שחיטה, שהרי נאמר היא יהיו לה השם לה כהן. והכהן אינו מקבל את חלקו אלא לאחר שחיטה. ואחר שחיטה ודאי לא נחלקו בין אנס ורבי עקיבא. כמו שאמר רבי יוחנן, אלא מה יתלך למימר, אלא מה תאמר לי ישבת הקושייה הזו שלא תהיה קשה לשיטתך. ומעיקר הקאי, שאף על פי שתיבת היא יהיו נאמרה בסדר הפסוק אחר השחיטה, היא מלמדת לעכב רק קודם השחיטה. ומה יהיו להשם לכהן? אם כן, מהו ביור הפסוק קודש יהיו להשם לכהן? והרי אין לכהן חלק קודם השחיטה. הביור הוא שאף על פי שעדיין לא הייתה שחיטה, הוא דבר שסופו להיות לכהן אחרי השחיטה. אם כן, לפי זה החנמי, גם את קושייתך על ספיקם של בני ארץ ישראל תיישב כך, שהוא דבר שסופו לכהן, כלומר, באמת יש להסתפק אם תנופה עושה זיקה או לא. ואין להקשות מסדר הפסוק שנאמרה בו המילה יהיו אחר התנופה, משום שהמילה היא יהיו מלמדת לעכב קודם תנופה. ובאופן זה חולקים רבי עקיבא ובן אנס אם הלחם מעכב או הכבשים מעכבים. והנאמר יהיו להשם לכהן, הכוונה שסופם להיות לכהן אחר השחיטה. ולפיכך אין ראיה ממחלוקתם שהתנופה אינה עושה זיקה. חוזרת הגמרא לעסוק בדברי רבי יוחנן ששחיטה עושה זיקה ומקשה על דבריו. שואלת הגמרא, ושחיטה עושה זיקה? האם שחיטה עושה זיקה ואם עבד הלחם אחרי שנשחטו כבשי השלמים נפסלו הכבשים וישרפו? ורמיני, אשאל אותך סתירה מן הברייתא. שנינו בברייתא, המקריב קורבן תודה, ויחד עם הקורבן תודה מביאים 40 חלות מארבעה מינים, 10 מכל מין, ותורם חלה אחת מכל מין לכהנים, והשאר נאכלות לבעלים. אם כן, המקריב קורבן תודה עמד שלא שחטה, נפרס לחמה, קודם ששחט את הקורבן תודה, נשברה אחת מן החלות ונפסלה, ונפסלו בכך כל ה-40 חלות. ודבר זה נלמד מלחם הפנים, כמו שדרשנו בברייתא לעיל בדף י"ב עמוד ב' מהפסוק שנאמר בו קודש קודשים הוא, שאם נפרסה אחת מחלות לחם הפנים כולן פסולות, ומשום שלחמי תודה גם הם מנחה כלחם הפנים, אז למדנו שגם בלחמי תודה אם נפרסה אחת מן החלות נפסלו כולן. כיוון שעדיין לא התקדש הלחם. הלחם הבא עם קורבן התודה מתקדש בשחיטת הקורבן, וקודם לכן אינו קדוש. ואם נפסל יכול להביא לחם אחר עם התודה, כדרשת הברייתא לקמן בדף ע"ח עמוד ב' מן הפסוק, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת של עמיו, והביאור הוא קורבנו. שהוא הלחם מתקדש על ידי הזבח, כלומר על ידי השחיטה. אז אם עד שלא שחטה נפרס לחמה, יביא לחם אחר, 40 חלות אחרות. ושוחט את קורבן התודה וכשר, אבל אם ששחטה והתקדש הלחם נפרס לחמה, ונפסלו בכך כל 40 חלות, אין יכול להקריב את הקורבן לשם תודה, אלא הדם של הקורבן יזרק על המזבח לשם שלמים, והבשר יאכל, כדין קורבן שלמים לשני ימים ולילה אחד, ולא כדין קורבן תודה ליום ולילה. וידי נדרו לא יצא. הנדר שהוא התחייב להביא קורבן תודה, הוא לא יצא, משום שקורבן תודה צריך לחם, וכיוון שנפסל, לא נחשב שהיה לחם, וצריך להביא קורבן תודה אחר. והלחם פסול ואסור באכילה, ואינו יכול להביא לחם אחר במקומו. שכיוון ששחיטת הקורבן מקדשת את הלחם, והקורבן כבר נשחט, שוב לא מועיל להביא לחם אחר כדי להקריבו בתורת קורבן תודה. כך מסביר רבינו גרשום. אם נזרק הדם של התודה ואחר כך נפרס הלחם, הועיל והזריקה מתירה באכילה, ואז היה הלחם שלם, הלחם כשר, ויצא ידי נדרו. אבל כאשר תורם את חלק הכהן, חלה אחת מכל מין, תורם מן הלחם השלם על הלחם הפרוס, ואינו תורם את החלה שנפרסה למרות שהיא קשרה לאכילה. כדרשת המשנה לקמן בדף עין זין עמוד ב' מן המילה אחד בפסוק שנאמר בקורבן תודה, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם שלא יתרום לכהן את הפרוס. מבאר את הברייתא את הדין נוסף בלחם התודה. אם עד שלא שחטא את הקורבן תודה יצא לחמה, אחת מ-40 חלות יצאה מחוץ לחומת ירושלים, והגמרא במסכת מכות דף חי עמוד א' דורשת מהפסוק, ובשר בשדה תרעיפה לא תאכלו, שכל שיצא חוץ למחיצת אכילתו, כגון קודשי קודשים שיצאו חוץ לחומת העזרה, או קודשים קלים שיצאו חוץ לחומת ירושלים, נפסלו ואסורים באכילה. קורבן התודה והלחם שבא עמה נאכלים בכל ירושלים, כמבואר במסכת זבחים דף נ"ה עמוד ב', ואינם נפסלים ביציאתם מחוץ לחומת העזרה. אם כן אומרת הברייתא, עד שלא שחטא את קורבן התודה יצא לחמה, אחד מ-40 חלות יצא מחוץ לחומת ירושלים, מכניסה את הלחם לפנים מן החומה, ואינו נפסל ביציאתו, משום שכל זמן שלא נשחט הקורבן לא יתקדש הלחם, ושוחט את קורבן התודה וכשר. אבל אם ששחטה והתקדש הלחם יצא לחמה חוץ לחומת ירושלים ונפסלו בכך כל 40 חלות, אין יכול להקריב את הקורבן לשם תודה, אלא אדם יזרק על המזבח לשם קורבן שלמים, והבשר יאכל, וידי נדרו להביא קורבן תודה לא יצא וחייב להקריב תודה אחרת. והלחם פסול ואינו יכול להביא לחם אחר במקומו. ואם נזרק אדם ואחר כך יצא הלחם מחוץ לחומת ירושלים, הועיל והזריקה מתירה באכילה ואז היה הלחם בפנים, הלחם שלו יצא כשר. אבל כאשר תורם את חלק הכהן, תורם ממה שבפנים על מה שבחוץ, משום שהלחם שיצא פסול ואינו נאכל. אבל נחשבו במניין ה-40 חלות להכשיר את תרומת החלות שלא יצאו מחוץ לחומה. מבארת הברייתא דין נוסף בלחם התודה. אם עד שלא שחטא את התודה נטמא לחמה אחת מן החלות, מביא לחם אחר ושוחט והקורבן כשר. ואם מי ששחטה והתקדש הלחם נטמא לחמה, אדם יזרק על המזבח לשם קורבן תודה, והבשר יאכל כדין קורבן תודה וידי נדרו יצא אף על פי שהלחם טמא. זאת משום שהציץ שעל מצח הכהן הגדול מרצה על הטמא, מכשיר את זריקת הדם של קורבן שנטמא, חלק שבו שנאכל, והלחם שנטמא פסול ואסור באכילה. ותורם את חלק הכהן מן הלחם הטהור על הלחם הטמא. ואם נזרק אדם ואחר כך נטמא הלחם, תורם חלק הכהן מן הלחם הטהור על הלחם הטמא, משום שהלחם הטמא פסול ואינו נאכל, אבל אינו פוסל את שאר החלות ונחשבו במניין 40 חלות להכשיר את תרומת החלות הטהורות. מסיימת הגמרא את הקושיה על דברי רבי יוחנן מן הברייתא. ואיסל כדאי תחם עולה בדעת רע ששחיטה של קורבן שבא עמו לחם, עושה זיקה בין הלחם לקורבן, ואם עבד האחד או נפסל השני פסול ואין להקריבו, אם כן כיוון שהוסקקו קורבן התודה ולחמה זה לזה בשחיטה, אז כיוון דאיפסיל ללחם, כיוון שנפסל הלחם, תיפסל נמי תודה. תיפסל גם התודה ולא יזרק דמה, אפילו לשם קורבן שלמים. ובברייתא למדנו לא כך. מבואר בברייתא שאף אם נפסל הלחם הקורבן כשר, אם כן מוכח, שלא כדברי רבי יוחנן שאמר ששחיטה עושה זיקה, ואם נאבד הלחם אחר שחיטת הכבשים, נפסלו הכבשים. תרץ את הגמרא, שייני תודה, שונה הדין בקורבן תודה, משום דרחמנה קר יש שלמים. הקדוש ברוך הוא בתורתו קרא לקורבן תודה גם שלמים, שנאמר בפרשת קורבן תודה, ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, או יניח ממנו עד בוקר, ולפיכך, אנו למדים כך. מה שלמים, כשם שקורבנות שלמים קריבים בלא לחם, אף תודה קריבה בלא לחם. שאף על פי שנקרא תודה בשעה שהיה הלחם כשר, ואז דינה להיקרב עם הלחם, אם נפסל הלחם, חוזרת התודה להיקרב כקורבן שלמים שאין בו לחם ואינה נפסלת. אבל כבשי השלמים הבאים בחג השבועות עם שתי הלחם, נקראים שלמים עם הלחם. ואין בהם פסוק ללמדנו שגם בלא לחם נקראים שלמים כבקורבן תודה. ולפיכך, כיוון שהוסקקו זה לזה בשחיטה, אם נפסל הלחם אחרי שנשחטו הכבשים, אינו יכול לזרוק את הדם לשם קורבן אחר, ונפסלו גם הכבשים. מביאה עכשיו הגמרא ספק בדיני תנופת הכבשים ושתי הלחם, ואנו מצויים בדף מ"ו עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. אמר רבי ירמיה, אם תמצא לומר שההלכה כמו הצד הראשון בספיקם של בני ארץ ישראל, שהתנופה של שתי הלחם עם שני הכבשים עושה זיקה, הדין ברור שאם עבד הלחם אחרי התנופה, עבדו על ידי כך גם הכבשים וצריך להביא ולהניף לחם וכבשים אחרים. וכמו כן, אם עבדו הכבשים אחרי התנופה, עבד על ידי כך גם הלחם וצריך להביא ולהניף לחם וכבשים אחרים. ואם תמצא לומר שההלכה כמו הצד השני בספיקם של בני ארץ ישראל, שהתנופה אינה עושה זיקה ואינה נותר נפסל בעיבוד חברו אחרי התנופה, יש להסתפק אם הביא שתי לחם ושני כבשים והונפו כדינם, ואחר כך עבד הלחם והביא לחם אחר לצרף לכבשים הקיימים, האם אותו הלחם האחר טעון תנופה או אינו טעון תנופה? ובהרת הגמרא, מדוע יש להסתפק רק באופן שעבד הלחם, ולשיטת מי הספק? אומרת הגמרא, באופן שעבדו הכבשים אחרי התנופה והביא כבשים אחרים לא תיבה אלך, אין להסתפק. דבזה ודאי באי תנופה שוודאי צריך להניפם, משום שבהם נאמרה התנופה בפסוק שנאמר והניף הכהן אותם. טעם נוסף מפרש רש"י, משום שהכבשים בהקרבתם הם מתירים את עצמם ואת הלחם באכילה. ודעת רש"י שמניף את הכבשים לבדם ואינו צריך להניף את הלחם יחד עמם. תוספות חולקים בדיבור המתחיל עבדו וסוברים שמניף את הכבשים יחד עם הלחם. כי תיבה אלך, אבל באופן זה יש להסתפק באופן שעבד הלחם אחרי התנופה והביא לחם אחר, אם אותו הלחם טעון תנופה או לא. ועליבא דבן ננס לא תיבה אלך, לשיטת בן ננס אין להסתפק, כי ודאי אינו צריך להניף את הלחם השני. משום דאמר, בן ננס אמר ליל בדף ממהי עמוד ב' שכבשים עיקר, שהכבשים הם שמעכבים את הלחם, ואין הלחם מעכב את הכבשים, והכבשים קריבים גם בלא הלחם. ואם כן, כיוון שהכבשים הונפו עם לחם, שוב אין צריך להניף את הלחם. ואף על פי שבאופן שלא עבד הלחם, אם הונפו הכבשים לבדם, עדיין צריך להניף את הלחם, וכשר, שאם הניף את הלחם בפני עצמו ואת הכבשים בפני עצמם יצא, כאן זה אינו כן, כי כיוון שהכבשים עיקר וכבר הונפו עם הלחם, שוב אין צריך להניף את הלחם השני לבדו, כך מסביר, הקרן נורא. כי דיבה אליך, אבל יש להסתפק על איבא דרבי עקיבא. לשיטת רבי עקיבא דאמר לחם עיקר, שהלחם מעכב את הכבשים ואינם קריבים בלא הלחם. מהי? מה הדין לפי שיטתו? האם נאמר שכיוון דלחם עיקר, הלחם השני שלא הונף, בית תנופה, צריך תנופה? או דילמה, או שמה יש לומר שכיוון שמתירים דידי כבשים נינו, שכיוון שהכבשים הם המתירים את הלחם באכילה לכהנים, כמבואר בברייתא לקמן במ"ז עמוד א', והכבשים כבר הונפו עם לחם, לא צריך הלחם השני, תנופה. מסיימת הגמרא ואומר, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, תשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. זה הראשי תיבות של המילה תיקו. דנה הגמרא בחילוקים שיש בדיני הקורבנות הבאים עם שתי הלחם בחג השבועות. אמר לי אביי לרבה, מה ישנה, מדוע שונה הדין בין הדין של שני הכבשים הבאים לשלמים עם שתי הלחם? דמיקצ'י לחם, שמקדשים את הלחם בשחיטתם, כמבואר בברייתא לקמן בדף מ"ז עמוד א', ומעכבי ומעכבים את הלחם אם הוסקקו זה לזה בשחיטתם שנפסל הלחם אם עבדו הכבשים. ובאופן זה קשה אפילו לרבי עקיבא במשנתנו, כמבואר בדברי רבי יוחנן לאיל, שכאשר הוסקקו הכבשים והלחם זה לזה בשחיטה, מודה רבי עקיבא שמעכבים הכבשים את הלחם. וכמו כן, לדעת בן ננס שהכבשים מעכבים את הלחם, יש לפרש את שאלת אביי, מדוע מעכבים שני כבשי השלמים את הלחם אפילו קודם שנשחטו, ואילו שבעת הכבשים והפר והאילים שבאים לעולה לא מעכבים? ומה ישנה, במה שונה הדין של שבעה כבשים ופר ואילים הבאים לעולה עם שתי הלחם, ולא מקדשי את הלחם ולא מעכבי את הלחם כשהוסקקו זה לזה בשחיטתם? אמר להישיב רבה לאביי, הטעם שהכבשים מקדשים ומעכבים את הלחם הוא, הועיל והוסקקו זה לזה בתנופה, הועיל והוצריכו הלחם והכבשים זה לזה בתנופה, כלומר שיש דין שצריך להניף את הלחם ושני הכבשים, אבל את העולות לא מניפים כלל. וזה מפורש בפסוק בספר ויקרא פרק חבים אל פסוק חף, והניף הכהן אותם הלחם הביקורים תופה לפני השם על שני הכבשים. הנה הדין שצריך להניף את הלחם ושני הכבשים. דוחה הגמרא ואומרת, והרי בקורבן תודה דלא הוזקקו הקורבן וארבעים מחלות זה לזה בתנופה, אין דין שצריך להניף את קורבן התודה יחד עם לחמה, ואף על פי כן מקדשה ומעקבה, שחיטת הקורבן מקדשת את הלחם, כדרשת הברייתא לקמן בדפיין ח' עמוד ב' מהפסוק על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת שלמיו, וביורו שקורבנו שהוא הלחם מתקדש על ידי הזבח, וזבח הוא לשון שחיטה. וכן הקורבן מעקבן, שאין להביא את 40 חלות לבדן, ולא הקורבן. כיוון ששחיטת קורבן התודה היא המקדשת את הלחם, לפיכך הקורבן מעקבן, הנה מוכח, שהדין שהקורבן מקדש ומעקב את הלחם לא תלוי במה שהוסקקו זה לזה בתנופה. אם כן חוזרת השאלה, מדוע דווקא שני כבשי השלמים הם מקדשים ומעקבים את הלחם ולא הקורבנות שבאים לעולה? חוזרת בה הגמרא ומבארת טעם אחר, אלא הטעם לכך שדווקא כבשי השלמים מקדשים ומעקבים את שתי הלחם ואילו העולות לא. הטעם הוא שדין הקורבנות שבאים עם שתי הלחם הוא כדין תודה, שלמידים את הדין בהם מקורבן תודה, וכך למידים. מה תודה שלמים? כשם שתודה היא שלמים ומקדשת את הלחם ומעקבתן, אף החנמי הוא הדין גם כאן בקורבנות שבאים עם שתי הלחם. דווקא השלמים הם המקדשים ומעקבים את שתי הלחם, ואילו העולות, לא. דוחה הגמרא מדמי, וכי יש לדמות את דין שתי הלחם לדין הלחם של קורבן תודה? הטעם שם בקורבן תודה לכזבחים אחרינה בהדי. אין קורבנות אחרים חוץ מקורבן השלמים, שבאים יחד עם הלחם, ולכן רק השלמים מקדשים אותו. אבל אחר כאן בשתי הלחם דעיקה זבחים אחרינה בהדי, שיש קורבנות אחרים מלבד השלמים שבאים יחד עם הלחם כגון העולות? לקדשו הני והני. יקדשו את הלחם אילו ואילו, גם השלמים וגם העולות. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומבארת טעם אחר. אלא הטעם לכך שדווקא כבשי השלמים מקדשים ומעקבים את שתי הלחם ואילו העולות לא. הטעם הוא מפני שדין הקורבנות שבאים עם שתי הלחם הוא כדין איל נזיר. ביום השלמת ימי נזרו מביא הנזיר כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים. בנוסף לקורבנות אלו מביא סל מצות של שני מיני לחם, 10 חלות מכל מין. שלמידים את הדין בהם מאיל נזיר, וכך למידים. מה איל נזיר כשם שבאיל נזיר? דהיינו באיל השלמים של הנזיר, אף על גב דאי כזה ואחים אחרינה, אף על פי שיש קורבנות אחרים שמביא הנזיר. הדין הוא ששלמים הוא דמקדשי מידי אחרינה, לא שדווקא איל השלמים מקדש את הלחם ודבר אחר אינו מקדש את הלחם. החנה מלא שנה, גם כאן בקורבנות שבאים עם שתי הלחם, אין הדין שונה. ודווקא כבשי השלמים מקדשים את הלחם, ושאר הקורבנות אינם מקדשים את הלחם. שואלת הגמרא, והתה מנהלן, ושם באיל נזיר מניין אנו למדים דין זה, שדווקא הוא קורבן השלמים מקדש את הלחם. מבארת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא נאמר לגבי נזיר שמביא את קורבנותיו ביום השלמת נזרו. ספר במדבר פרק ו' פסוק י' ז', ותאי לי יעשה זבח שלמים להשם על סל המצות. מלמד שהסל של המצות בחובה לאיל הבא לשלמים, ושחיטת האיל מקדשן למצות. לפיכך, ששחיטת האיל מקדשת את המצות, שחתו לאיל השלמים שלא לשמו אלא לשם קורבן אחר, לא קידשו הלחם. ומסבירים תוספות בדיבור המתחיל לפיכך, אף על פי שעיקר הדין שתנה מלמדנו הוא, שבשחיטת האיל הנזיר מתקדש הלחם, שנה תנה את הדין שכאשר שחט שלא לשמו לא קידש את הלחם, ולא שנה לפיכך שחתו לשמו קידש הלחם. לא שנה לשון חיובית כדי ללמדנו, שאף ששאר קורבנות הנזיר נשחטו לשמם, היות ואילה השלמים נשחט שלא לשמו, לא קידש את הלחם. שכך הפסוק נדרש, זבח שלמים להשם על סל המצות, שאם הייתה שחיטתו, זבח זה לשון שחיטה, לשם קורבן שלמים, הלחם מתקדש, אבל אם לא הייתה שחיטתו לשם שלמים, אין הלחם מתקדש. מבארת הגמרא את דין שתי הלחם באופן שבאו בפני עצמן בלא כבשים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שתי הלחם הבאות בפני עצמן שלא באו כבשים ממהן, לדעת רבי עקיבא שאין הכבשים מעקבים את הלחם, דיננו שיונפו כדי להתיר את התבואה החדשה למנחות, ותעובר צורתן ימתינו שיעבור הלילה ותיפסלנה בלינה, וביור לשון הגמרא עיבור צורה שבלילה אחד משתנה צורתו, כך רשי במסכת פסחים דף למד א' עמוד א', אבל תוספות שם, מסבירים שלשון עיבור צורה זה לשון מושאלת לדבר שעבר זמנו ושוב אינו ראוי למצוותו. ואין הכוונה שבלילה אחד כבר משתנה מראו. וכל קורבן שמצוות אכילתו היא ליום ולילה ועבר הלילה נעשה נותר ונפסל. ואחרי שהם נפסלו, וייצאו לבית השריפה ותישרפנה ואינן נאכלות לכהנים כלחם שבאו עם ההן כבשים. דנה הגמרא בביאור הברייתא ומקשה, מה הטעם שיש להמתין שתיפסלנה שתי הלחם בלינה קודם שתישרפנה? הרי מה נפשך? מה שתאמר קשה הוא, אי לאכילה עתיין, אם תאמר שאף שתי הלחם הבאות בפני עצמם נאכלות לכהנים משום שאיננו צריכים שחיטת כבשים שתתיר אותם באכילה, לכלינו שיוכלו מכהנים, מדוע תיפסלנה בלינה ותישרפנה? והיא לשריפה עתיין, ואם תאמר שכיוון שבאות בפני עצמם אינם נאכלות אלא נשרפות, לשריפינו לאלתר שתישרפנה מיד כיוון שזו עיקר מצוותן. למה לאו עיבור צורה? מדוע צריכים שתיפסלנה תחילה בלינה ורק אחר כך נשרפות? מתרצת הגמרא, אמר רבא, לעולם באמת הדין של האכילה עתיין. שתי הלחם הבאות בפני עצמם צריכות לאכל לכהנים, והטעם שאינן נאכלות הוא משום גזירה שמא יזדמנו להם כבשים לשנה הבאה, ויאמרו הכהנים, וכי יש תקד בשנה הקודמת שלא היו לנו כבשים, לא אכלנו את שתי הלחם בלא כבשים שיתירום? הרי אכלנו בלא כבשים, אם כן ודאי הלחם מותר באכילה גם בלא שיתירו הכבשים. ולכן עכשיו בשנה זו נמי נאכול, גם כן נאכל את שתי הלחם בלא כבשים, ולא יביאו כבשי שלמים עם שתי הלחם. והנה הוא לא ידי, והם לא ידעו שאין ללמוד ממה שבשנה הקודמת אכלו את הלחם בלא כבשים, משום די שתקד, שנה שעברה לא אבו כבשים, לא היו להם כבשים, הנה הוא שריה נפשיו, שתי הלחם התירו את עצמן באכילה. אבל אשתדיק הכבשים בשנה זו שיש כבשים, כבשים הוא דשר אליהו. הכבשים הם המתירים את הלחם באכילה וקודם הקרבתם אין לאכול את הלחם. ולפיכך, שתי הלחם הבאות בפני עצמן נשרפות. אבל אין לשרוף את הלחם מיד, אלא צריך להמתין שיפסל תחילה בלינה. מכיוון שמן התורה הלחם כשר לאכילה. רק מחמת גזירה אסרו ואסור לשרפו עד שיפסל. ומביא רבא ראיה לדבריו. אמר רבא מינה אמינא לה, מניין אני לומד ששתי הלחם הבאות בפני עצמם נאכלות לכהנים? דתנן שנינו במשנה במסכת שקלים פרק א' משנה ד'. אמר רב יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, שם של חכם שהיה בימי רבן יוחנן בן זכאי, והערוך גרס בן קוברי, והוא לשון עושה כיכרות. אם כן, אמר רב יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, שכל כהן ששוקל שמביא מחצית השקל אינו חוטא, שאף על פי שהכהנים פטורים ממחצית השקל, משום שנאמר בפרשת תרומת מחצית השקל, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל בשקל הקודש ושבט לוי, לא נפקד. ולכאורה אם כן שקליהם הם חולין, וכיוון שמביאים מן השקלים קורבנות ציבור, אז הקורבנות לכאורה הם חולין בעזרה, אף על פי כן אינו חוטא, משום שהכהנים מוסרים את שקליהם מתנה לציבור, כפי שלמדנו לאל בדף חפה לפעמוד ב'. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לבן בוכרי, לא כי, לא חך הדין כמו שאתה אומר שכהנים פטורים ממחצית השקל. אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא. כל כהן שלא מביא מחצית השקל הוא חוטא, משום שאף הכהנים חייבים במחצית השקל. והדין הזה שגם שבט לוי חייב במחצית השקל נלמד ממה שרמוז בפסוק. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים. זה בגמטריה 12. כלומר שכל 12 השבטים חייבים במחצית השקל. ומה נאמר כל העובר על הפיקודים שממנו למד בן בוכרי שכהנים פטורים ממחצית השקל אין קושיה לשיטת רבי יוחנן בן זכאי? כי מבואר בתלמוד הירושלמי. שלדעת רבן יוחנן בן זכאי אין הפירוש של הפסוק כל העובר על הפיקודים למעט שבט לוי שלא נפקדו, אלא פירושו כל העובר, כלומר כל העובר בים סוף, וגם הכהנים עברו בים סוף. ומה שנאמר על הפיקודים, הביאור שכל הראוי להיפקד, כלומר מבין 20 שנה ומעלה, חייב במחצית השקל. אלא, מפני מה לא היו הכהנים מביאים מחצית השקל? מפני שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן, להנעתם להיפטר ממחצית השקל, ועושים זאת שלא כדין. שנאמר וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, וכך הם דורשים הכהנים. הואיל ומנחת העומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הן, משום שנקנו בכספי מחצית השקל שגם כהנים שותפים בהם, אם כן איך נאכלים? הרי מנחת כהן, אלא ודאי אין הכהנים חייבים במחצית השקל. אבל הדרשה הזו, אמר רבן יוחנן בן זכאי, הדרשה הזו שדורשים הכהנים אינה אמת. משום שלא נאמר איסור אכילה במנחת כהן, אלא במנחה שהכהן מביאה מעצמו. ולא בקורבן ציבור, משום שהולכים אחרי הרוב של השותפים בקורבן, ובקורבן ציבור רוב השותפים אינם כהנים, ולפיכך כהן שלא מביא מחצית השקל, הוא חוטא. מבאר רבא את ראייתו, הני הילו שתי הלחם שנאכלות לכהנים, שמהם למדו הכהנים שפטורים ממחצית השקל, היחידם היא באיזה אופן מדובר. אילי, מה אם נאמר שמדובר בשתי הלחם הבאות עם הזבח, עם כבשי השלמים, עתו וכי קורבן תודה ולחמל מי לא מנת וכהנים ואחלי להו? האם הכהנים אינם מתנדבים קורבן תודה ואוכלים את לחמה? והרי ודאי לחמי תודה של כהני נאכלות. וכיוון ששתי הלחם הבאות עם הכבשים דומות לקורבן תודה, גם בהם לא נאמר איסור אכילת מנחת כהן. ואם כן, אין לומר שמשם הביאו הכהנים ראייה להיפטר ממחצית השקל. אלא לאו, אלא ודאי, מכך שהוכיחו הכהנים כדבריהם מוכח, שמדובר בשתי הלחם הבאות בפני עצמן, ועליהם קטני, עליהם שנינו, אך הם נאכלים, על מה להכילה עטיין. אם כן, מוכח מלשון המשנה ששתי הלחם הבאות בפני עצמן נאכלות. אמר לאביי, דוחה אביי את ראיית רבא ואומר לו, לעולם מדובר בשתי הלחם הבאות עם הזבח. ודקקה שלך מה שהוקשה לך שנלמד מתודה ולחמה שנאכלות לכהנים, שאף שתי הלחם הבאות עם הכבשים נאכלות לכהנים, זו אינה קושייה, משום שלחמי תודה לא יקרו מנחה. הם אינן נקראות מנחה, ולפיכך אינן נכללות בפסוק, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. אבל שתי הלחם יקרו מנחה. הם נקראים מנחה, שנאמר על שתי הלחם, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. ולפיכך, לפי סברת הכהנים, נכללות באיסור אכילת מנחת כהן. ואין ראיה ששתי הלחם הבאות בפני עצמן נאכלות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן תלמודנו. בדף מ"ו במסכת מנחות, ורגע לפני שנציג את שש השאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, אנחנו עם פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנו משננים מספר הלכות הלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומיים, ואנחנו על אשר למדנו בדף למד א' עמוד ב' ליל. ספר תורה שנקראה בו יריעה בתוך שתי שיטות יתפור, אבל בתוך שלוש שיטות לא יתפור. במה דברים אמורים בספר תורה ישן שאין עפצו ניכר, אבל אם ניכר הגביל שהוא עפיץ, תופר אפילו אם הוא קרע הבא בתוך שלוש אותיות, אבל לא יותר. וכן קרע שבין דף לדף ובין תיבה לתיבה יתפור, וכל הקרעים אין תופרים אותם אלא בגידים שתופרים בהם העיריות זו לזו. יש אומרים שבאופן שמותר לתופרה מותר לדבק עליו קלף מבחוץ, ולדבק העירייה על ידי זה. וכן אם נחסר דבר, כותבים אותו על הקלף הדבוק. ובכל הקרעים יזהר שלא תחסר על ידי התפירה אות אחת או תשתנה צורתה או תחלק. ואם נחלק אות על ידי הקריה פסולה ואין מועיל מה שמדבקו מאחוריו. וכן צריך להיזהר שלא ידחוב את המחת בעת התפירה בתוך הכתב אל החוץ לכתב. ספר תורה שכתב בו את השירה כשאר הכתב של ספר תורה, הוא שכתב פרשה אחת כמו שירה, הרי זה פסול. ואין בו קדושת ספר תורה כלל, אלא כחומש מן החומשים שמלמדים בהם תינוקות. וכל זה דווקא אם כתב השירה כשאר הכתב בלא פיזור. אבל אם שינה בפיזור ממה שנהגו לכתוב בשאר הכתב, לא פסל. ובלבד, שיהיה אריח על גבי לבנה. מזוזה כותב כל שיטותיה שוות שלא תהיה אחת ארוכה מחברתה, והיא מאריך בשיטה אחת יותר מהשיטה שלפניה ובשיטה שתחתיה. קיצר יותר מהשיטה שלפניה ושלפני פניה כשאירה, אבל לא יעשה השיטות כקובה או כזנב או בעיגול. על הארץ יכתוב בראש השיטה האחרונה ולא יכתוב בה יותר. כשכורכים את המזוזה גוללים אותה מסופה לתחילתה מאחד כלפי ישמע, עד שתמצא כשיפתח הקורא לקרות, יקרא מראש השיטה לסופה. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף מ"ו עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן ודאי הכבשים והלחם מעכבים זה את זה? שאלה שנייה, מה הדין אם כאשר שחט את התודה נטמא לחמה ומדוע? שאלה שלישית, כשאבד הלחם אחר התנופה והביא אחר, האם הוא טעון תנופה מחודשת? שאלה רביעית, מניין ששחיטת האיל נזיר מקדשת את המצות ולא הכבשים? שאלה חמישית, בית הלחם הבאים בפני עצמם, האם מותרים באכילה ומדוע? השאלה האחרונה, אם מתי הוא סוף הזמן הראוי להקרבת כבשי העצרת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ט"ז בתשרי, ה' אלפים תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף מ"ו במסכת מנחות, להיום א' דחול המועד סוכות, ובחוץ לארץ יום טוב שני. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי טוב בתשרי י"ז בתשרי תשע"ט ב' דחול המועד ושפיזין די יעקב, ונלמד דף מ"ז במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, ימים של ניסים ונפלאות, של בשורות טובות, של רפואות, של ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מאבינו אב הרחמן הפורס עלינו סוכת שלמה, סוכת רחמים וחיים ושלום. חילכם לא ראית חי ורעי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.